תרחש אדר.
אז אני אנסה בעזרת השם. אנחנו דיברנו, כבר למדנו כמה שיעורים על ליל הסדר, והיום אנחנו רוצות ללמוד על הכוח של ליל הסדר על פי הלכות שקיימנו בזמן הקרבת קורבן פסח. יש לנו עוד זמן להתפלל שבעזרת השם יבנה בית המקדש ושנזכה להקריב קורבן פסח במועדו. וקורבן פסח שהוקרב בליל י"ד היו לו פרטי הלכות. אל תדאגו, לא נראה את כל פרטי ההלכות, אני גם לא יודעת את כל פרטי ההלכות, אבל כמו שאנחנו יודעות, המצוות, כל ההלכות, זה לא איזה רשימה מקרית של כל מיני מעשים שצריך לעשות בשביל להרגיש שאנחנו עושים מעשים של קודש. אולי תתקרבו אתם שמסתתרות שם שנורא, יש פה כיסאות, שבו פה, תתקרבו, תתקרבו, אני לא יכולה שאני לא רואה, גם פה יש מקום, גם פה יש מקום, בואו, בואו, זה קצת הגזמה, הנה גם פה יש. גם פה יש מקום. טוב, אז אמרנו על המצוות, כל המצוות בעולם עוד לפני קורבן פסח, כל המצוות הם כמו כלים. התורה מלאה במגמות אלוקיות, התורה מלאה ברעיונות אלוקיים, התורה מלאה בשאיפות אלוקיות, וכל מצווה היא כמו כלי שמבטא איזושהי הופעה של חלק מהרצון האלוקי. כל מצווה יש לה איזשהו טעם פנימי ששייך למצווה הזאת. זה לא סתם המצוות שלנו. אין מצווה אחת שהיא סתמית, שהיא מקרית, שניסו לדחוף לנו איזה משהו. מה פתאום? כל מצווה היא כלי שדרכו אנחנו נפגשים עם חלק מהאידיאל הזה, עם חלק מהשאיפה הזאת, עם חלק מהמגמה הזאת. אז גם קורבן פסח שיש בו כל מיני מצוות, הוא מבטא רעיון גדול שאיתו אנחנו צריכים להיפגש בליל הסדר. ואם חס ושלום, חס וחלילה, לא נקריב קורבן פסח, הרעיון של ליל הסדר לא נעלם, הוא עדיין חי וקיים, ונצטרך לחשוב עליו גם כשנשב בליל הסדר. אז לפני שנראה את המקורות שמסבירים על קורבן פסח, אנחנו רק נזכיר שאת הקורבן אוכלים על מצות ומרורים, וגם על המצה דיברנו הרבה מאוד. נגיד את זה ממש במשפט קצר, שמצה זה הבסיס, השורש והיסוד של הלחם, בלי קישוטים, בלי התפחות, בלי תוספות, רק קמח ומים, כי בליל הסדר זה יום ההולדת שלנו, ואנחנו חוזרים למי שאנחנו באמת, 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 בפנים, 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 אנחנו באמת בפנים, עם ישראל. זה מי שאנחנו. אז כל יום הולדת שלנו מחדש, כל שנה מחדש, כשמגיע ליל הסדר, אנחנו חוזרים להיות רק מי שאנחנו, אנחנו חוזרים להיות מצה. פשוט, פשוט, דק, ישר, בלי תבלינים, בלי קישוטים, בלי שום דבר, רק מי שאני באמת. אחרי פסח חוזרים להתפחות ולקישוטים ולסומסום ולזאטר ולכל הדברים שמוסיפים כל אחד. משהו מוסיף לעצמו. השם שלך, הצבע העיניים שלך, הכישרונות שלך, הנטיות שלך. כל זה אחרי פסח. אחרי שמה? אחרי שנזכרת מי שאת. את זה עם ישראל. טוב? נראה לי אתם שמעתם את זה כבר 700 פעם. אוי ואבוי למי שתראה את המצב ותגיד. מה היא תגיד? לא, איכס, בטח שהיא תגיד, אני מצטטת פה מישהי, אני לא אגלה מי זאת, שאין לה כוח לגמור את כל המצה. עכשיו יש לנו מלא כוח לאכול מצות, אנחנו משתוקקות לאכול מצות, כי כשאוכלים את המצה, אנחנו נהיות מי שאנחנו, בסדר, כולם אין להם כוח, הכל בסדר. טוב, אז זה המצה, ואנחנו נלך עכשיו לקורבן פסח. המקור הראשון, המקורות שהם באותיות רחבות הם מתוך המשנה, והמקור הראשון הוא מדבר באופן כללי על שלושה סוגים של קורבנות, שאחד מהם זה קורבן פסח. אנחנו נראה קודם את המקור הראשון שמדבר על שלושת הקורבנות, ואחר כך אנחנו ניכנס עמוק אל תוך קורבן פסח. אז המשנה אומרת כך, הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים, שחיטתן בכל מקום בעזרה. טוב, אז אני ממש מצטערת שאני לא מבינה באמת בקורבנות, מכילה, ושאני יכולה להסביר לכם את זה באמת באופן מאוד מאוד שטחי, אבל ננסה גם באופן שטחי להסביר. אז לפני שנסביר על שלושת הקורבנות האלה, רק נגיד שבאמת, באמת, באמת, כל העולם הזה הוא אלוקי. מלוא כל הארץ כבודו. מי שברא את העולם זה ריבונו של עולם, והאלוקיות נמצאת בכל מקום. אבל קשה לנו לראות את זה, כי אנחנו בעולם של חומר, והאלוקיות מסתתרת, מתחבאת בכל מיני מקומות. ולפעמים, לפעמים יש דברים שאנחנו נפגשים איתם, והם עוזרים לנו להיפגש עם האלוקיות. הם עוזרים לנו להיפגש עם האלוקיות שמסתתרת בתוך תוככי העולם. אתה רואה שפורות? ליד שלה. טוב. אז בבית המקדש הקריבו שני סוגים של קורבנות. היו קורבנות שקראו להם קודשי קודשים, והיו קורבנות שקראו להם קודשים קלים. שוב, מה שאני מסבירה זה במילים, אל תחשבו שאני מבינה. קודשי קודשים זה דברים ששייכים לקדושה עליונה כזאת, ששייכת לעולמות העליונים, ואני לא יודעת להסביר לכם מה זה. וקודשים קלים, שזה שלושת הקורבנות שאנחנו מדברות עליהם, קודשים קלים זה ביטוי לזה שאפשר להיפגש לפעמים עם הקדושה בעולם הזה. לא צריך לעוף לשמיים, צריך להיות מאוד צדיקים וישרים ואמיתיים, אבל זה לא עליון, זה קדושה שאפשר להיפגש איתה פה. בסדר? אז בואו נראה מה אומר כל אחד מהם. הרב אומר על שלושת הקורבנות האלה, היחס של הקדושה מתפצל בחיים המסודרים. אנחנו הולכים להיפגש עם הקדושה שמופיעה בתוך החיים. מצד הטבע התולדתי שמתבטא בקדושת הבכור הקדוש מרחם. אז כולן יודעות שמי שנולד בכור הוא קדוש, נכון? מה עושים עם תינוק שנולד בכור? עושים לו? פדיון, נכון? מה זה אומר בכור שנולד שהוא קדוש? זה ביטוי לזה שיש בעולם הזה דברים שהם קדושים מעצם היווצרותם. קדוש הוא רק נולד, הוא עוד לא עשה כלום, הוא תינוק, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא רק נולד וריבונו של עולם הטביע בו קדושה. יש בעולם, זה סוג ראשון של קדושות שיש. הקדושה הראשונה זה קדושה שריבונו של עולם הטביע בעולם. זה לא משנה איך קוראים לבחור הזה, לא משנה באיזה משפחה הוא נולד, לא משנה מה הוא יעשה בחיים, זה לא משנה. הוא קדוש. איזה עוד קדושה אתם מכירות של מי שנולד והוא קדוש? למשל, כהן, נכון? כהן הוא קדוש. למה הוא קדוש? למה אני לא קדושה אם אני ישראלית? זה לא שאלה, זה לא עניין. יש קדושות שהן יורדות מלמעלה, זהו. זה סוג אחד של קדושה. הסוג השני, מצד קדושת הדברים הקנויים, הוא מתבטא במעשר. מעשר זה לא מעשרות בצומח. מעשר, תודה אוריה. מעשר זה מעשרות בבהמה. מי שיש לו צון, אז כל עשירי, כל צון עשירי שיש לו, הוא קדוש. זה כבר לא רק קדושה שירדה מהשמיים. הקדושה הזאת, אומר הרב, זה מצד הדברים הקנויים. מה זה הדברים הקנויים? זה המאמץ שלי. אם אני התאמצתי והחלטתי להשקיע בעדר הזה, וגידלתי אותם וטיפחתי אותם והתאמצתי בשבילם, אז פתאום נהיים עוד ועוד תלעים או גדעים בעדר הזה. הקדושה, יש קדושה שמופיעה בעולם בגלל שהאדם מתאמץ, בגלל שהאדם עובד קשה, בגלל שהאדם לא יושב ואומר, טוב בוא נראה אולי תיפול עליי איזה קדושה, לא. יש קדושה שהאדם מופיע מכוח זה שהוא עבד ועמל והתגבר על הקשיים והפסיק להיות קנאי וגאוותן ופוגע וכל מיני דברים. אם אדם עובד קשה הוא מקשיב להדרכה האלוקית והוא מתאמץ, וזה לא קל, זה לא פשוט, הוא קונה בתוכו קדושה. אז המעשר זה ביטוי לקדושה אחרת שיש בעולם, קדושה שקשורה למאמצים של האדם. בסדר? אז אמרנו, יש קדושה אלוקית יורדת, זה מה שיש. יש קדושה אנושית שאנחנו מופיעים אותה. מה עם פסח? אומר הרב, מצד הערכים הקיבוציים הלאומיים הכוללים את הכלל כולו, הוא מתבטא בפסח. אומר הרב, יש עוד קדושה. אדם שמפסיק להיות עסוק בעצמו. אדם שמסתכל ימינה ושמאלה, מה חסר, מה כואב, איפה אפשר לעזור, איפה אפשר לתת. אתם יודעות, יש בזה הרבה מדרגות. ככל שאדם יותר כללי, ככל שאדם מצליח לצאת מעצמו, אתם יודעות, זה לא תמיד נוח, זה לא תמיד כיף, לא תמיד בא לי לעזור. לפעמים אני עוברת למדרכה השנייה כדי שלא ישימו לב שהתחמקתי, ועוד כל מיני שיטות, בסדר? אני מדברת בפלאפון ואני לא שמה לב, לא חשוב. אומר הרב, ככל שאדם יותר כללי הוא יותר קדוש. כלליות זה ביטוי לקדושה. ככל שאדם יותר מוכן למסור את הנפש שלו על עם ישראל, ככל שאדם יותר מוכן לתת את החיים שלו בשביל עם ישראל, ככה אדם יותר קדוש. אנחנו רוצים לקדש את שם השם בחיים, אבל אתם יודעות שחלילה מי שמוסר את הנפש על עם ישראל, מי שמת על קידוש השם, חז"ל אומרים שהוא נמצא הכי 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 קרוב לריבונו של עולם, יותר קרוב מכל הצדיקים, מכל הקדושים, מכל העליונים, מכולם, כי הוא מסר את עצמו על הכלל. אז הקדושה השלישית זה כלליות. קדושה שלישית זה מי שמוכן לצאת מהחיים שלו, מהנוחות שלו, מההרגלים שלו, מהשגרה שלו, ולתת לכלל מעצמו. ככל שהוא יותר כללי, הוא יותר קדוש. בסדר? וזה קורבן פסח שתכף ניכנס לתוכו. קורבן פסח... לא, השני זה כל מעמד. לא משנה, את מתקנת איזה מידה, את מתפללת יותר בכוונה, את מחליטה להקפיד מאוד מאוד באיזה הלכות מסוימות. כל התאמצות רוחנית של האדם זה השני. בסדר? השני זה מאמץ. השלישי זה כלל. אומר הרב, אלה הקדושות הן מתאימות אל הטבע. זה קדושות שאת יכולה למצוא אותן בעולם הזה. את לא צריכה לטייס, אני לא יודעת לאן. ומתפשטות באופן גלוי בכל עבר וכל הערכה שבחיים המקודשים, הבכור והמעשר והפסח, קודשים קלים. אמרנו קודשים קלים, אפשר להיפגש עם הקדושה בחיים. טוב, מתוך זה אנחנו רוצות יותר להעמיק מה זה קורבן פסח. אם קורבן פסח בפשטות זה כלליות, אז בואו נלך לעשות כל אלה סדר מצוות לעם ישראל, נכון? בוא נלך להגן על עם ישראל, בוא נלך להשפיע טובה על עם ישראל. זה לא בדיוק ככה. בוא נראה מה קורה בקורבן פסח. אנחנו נלמד על המהות של קורבן פסח דרך ההלכות, דרך ארבע הלכות של קורבן פסח. אז אומרת המשנה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. הקורבן היחיד שנאכל רק בלילה זה קורבן פסח. מה זה אומר? תקשיבו טוב. אומר הרב, הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. אז קודם כל אומר הרב, יש בפסח פלא. בבית המקדש היו קורבנות יחיד והיו קורבנות ציבור. למשל, קורבן התמיד זה קורבן ציבור, נכון? מה שאנחנו מקריבות את השה בבוקר ובין הארבעים זה קורבן ציבור. כולנו שילמנו על קורבן ציבור, והכהן מקריב בשבילנו. קורבן יחיד זה קורבן שאני מביאה לבית המקדש, אני מול ריבונו של עולם. אומר הרב, זה לא הרב אומר את זה, זה אומרים חז"ל, קורבן פסח הוא גם יחיד וגם ציבור. עכשיו יש הלכות אחרות לקורבנות יחיד ולקורבנות ציבור. קורבן ציבור הוא גם דוחה את הטומאה והוא גם דוחה את השבת. אם יש כהן טמא וצריך להקריב קורבן ציבור, הוא יכול להקריב. בגלל הכוח של הציבור הטומאה זזה. בגלל הכוח של הציבור השבת זזה. זה לא קורה בקורבן יחיד. אז איך זה יכול להיות שבפסח קורבן יחיד הוא קורבן ציבור? כי בפסח כל יחיד, כל אחד הוא הציבור. כל אחד הוא הכלל. זה מה שניסינו להגיד קודם, שאנחנו בליל הסדר גם מצא. בליל הסדר כל אחד חוזר להיות עם ישראל, בני בכורי ישראל. אמרנו לפני איך קוראים לי, לפני איפה אני גרה, לפני איך אני נראית, לפני מה אני עושה, לפני מי ההורים שלי, הכל לפני. הנקודה השורשית, אומר הרב, קורבן פסח אומר לך, את בליל הסדר, את עם ישראל, את עם ישראל. את גם את, אבל את עם ישראל. עכשיו תקשיבו מה אומר הרב. ולעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת, אלא התגלות ייחוד עליון. מה הרב אומר? בדרך כלל אמרנו, בדרך כלל איך יודעים שבן אדם הוא כללי? כי הוא עושה למען אחרים, כי הוא מתבנן מה קורה עם אחרים, כי הוא פועל למען אחרים. זה בדרך כלל. מתי בדרך כלל הזמן שאדם נותן לאחרים? בדרך כלל מתי זה קורה? סתם ביום יום? ביום, נכון? ביום כולם מתעוררים מהשינה, כולם הולכים לעבודה, כולם עסוקים בכל מיני דברים. הזמן בדרך כלל של הנתינה לכלל זה ביום. עכשיו תקשיבי טוב מה הרב אומר, כי זה עמוק מאוד. אומר הרב, בליל הסדר הזמן של קורבן פסח הוא בכלל לא ביום. כי קורבן פסח לא מבטא את המעשים שלי. מה אני עושה למען עם ישראל? לא, זה לא. זה אחר כך. בליל פסח אני אומרת, אני עם ישראל. זה לא מתבטא במעשים. זה איזושהי אמונה עמוקה, 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 שאליה אני צריכה להתחבר בליל הסדר. זה לא מתבטא בשום מעשה חיצוני שלי. ולכן אומר הרב, זה דווקא בלילה. בלילה זה זמן שאדם עם עצמו. בלילה, נכון, הוא נכנס למיטה שלו, מתכסה בשמיכה שלו, הוא לא רוצה עכשיו שאף אחד יפריע לו ולא יציק לו, הוא רוצה להיות עם עצמו בשקט. אומר הרב, בלילה, שאדם עם עצמו, בזמן הכי פרטי, הכי הכי פרטי, אנחנו הכי כלליים. זה סוד כזה. למה זה לא ביום? כדי שלא נחשוב שבפסח אנחנו אמורים לגלות את זה במעשים. לא, זה לא קשור. זה לפני המעשים, זה חיבור לנקודה הכי שורשית שלך. את בליל הסדר יחיד וציבור. את בליל הסדר יחיד וציבור דבוקים אחד לשני. זה ליל הסדר. כי ליל הסדר זה יום ההולדת שלך. ומי נולד ביום ההולדת שלך? עם ישראל. עם ישראל נולד ביום ההולדת שלך, אז את עם ישראל. אומר הרב שהכללות כולו של האומה שמתאחדת על ידי קדושת הפסח נעשתה לאישיות יחידה ממש. כמו שגוף האדם הוא אחד, למרות שבגוף האדם שלנו יש שתי ידיים ושתי רגליים, ושתי עיניים ואף אחד ושתי אוזניים וטריליארדי טריליארדי תאים, אף תא בגוף שלך לא מרגיש לבד. כל תא בגוף שלך מרגיש אני אוריה, וגם התא של ידו מרגיש אני אוריה, וגם התא של ידו, כל טריליוני התאים שיש בגוף של אוריה, אף אחד מהם לא אומר, רגע, אני אולי איזה תא אחר, אולי הגעתי ממקום אחר. לא, כל התאים בגוף שלך הם מזוהים איתך באופן שלם. ככה אנחנו בליל הסדר. כל אחת מאיתנו היא מזוהה לגמרי עם נשמת האומה. כל אחת מאיתנו ברור לה שהיא שייכת לגוף האורגני הזה שנקרא עם ישראל. זה ליל הסדר. זה מה שהרב אומר, שאנחנו כולנו נעשינו לאישיות יחידה ממש. אז את יושבת בליל הסדר בבית שלך, ויושבת בבית שלה, ויושבת בבית שלה, וכולנו ביחד אישיות אחת. ולכן זה בלילה, כי הלילה זה זמן של יחידים. ולכן זה בלילה, כי זה לא בא לידי ביטוי במעשים מול עם ישראל, זה בא לידי ביטוי בלב שלך. אומר הרב, הולם הוא את רושם הלילה המתייחס אל הייחודיות, ולכן הפסח אינו נאכל אלא בלילה. זו הלכה ראשונה. הלכה שנייה, ואינו נאכל אלא עד חצות. למה מותר לאכול את קורבן פסח רק עד חצות הלילה ולא אחר כך? שוב, הכל לחזק את אותה נקודה. אומר הרב, מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הקודש של הפסח, בשביל עומק הייחודיות שיש בהפעלת השפעתו בקדושת הכלל, ראוי שהוא ישמר בגבולו. תקשיבי טוב. שרק מחצית הלילה הראשונה שאינה פונה עדיין אל ההכשרה היומית, תהיה זמנו, ולא המחצה השנייה של הלילה. אומר הרב, הלילה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון של הלילה זה לתת לאדם כוח, הוא הולך לישון, וזה לתת לאדם כוח שיתחזק אחרי כל הדברים שהוא עשה במשך היום, וטרח, ועמל, והתאמץ, וזז מצד לצד. החצי הראשון של הלילה, דרך אגב בשירת חברון אין חצי כזה, אף אחת לא ישנה פה בשביל שיהיה לה כוח. מגיע לך מכות, אבל לא משנה, זה לא יעזור. לא יעזור. אומר הרב, החצי הראשון של הלילה זה פשוט שאדם יחזור לכוחות שלו, שהוא יתמלא באנרגיות, שהוא יתמלא בכוחות, שהוא יחזור להיות מי שהוא היה לפני שהוא עשה את כל מה שהוא עשה במשך היום. זה החצי הראשון של הלילה. מה החצי השני של הלילה? החצי השני של הלילה הוא כבר מתמלא כוחות בשביל מה? בשביל מה שהוא יעשה לאחרים, נכון? בסוף הוא לא אגואיסט. הוא קם בבוקר, הוא רוצה להטיב, הוא רוצה להביא ברכה, הוא רוצה להוסיף הרבה שפע בעולם. אז החצי השני של הלילה בכלל זה לא בשבילו. החצי השני של הלילה זה בשביל עם ישראל. זה מה שהוא ייתן לעם ישראל. אומר הרב, אני מזכיר לכם, פסח, ליל הסדר, זה לא הזמן שאנחנו עכשיו משקיעים בעשייה. עוד לא הגענו לעשייה. אחרי פסח כל השנה נעשה. אבל אנחנו בפסח מתרכזים במי אנחנו. מי אנחנו? מי אני? ולכן את כל הכוח אנחנו מחדירים למה? לכוח שלי, לתת לעצמי כוח. מי אני? אני עם ישראל. בסדר? לא אני, אני. אני אני, אבל אני עם ישראל. אומר הרב, לא המחצה השנייה של הלילה, כשהוא כבר מוכן להיות פונה ומתעתד לקראת ההתקנות החברתיות העתידות לבוא ביום, ואינו נאכל אלא עד חצות. שוב, בפסח משקיעים במה? בליל הסדר משקיעים במה? בתוך תוכי, בתוך תוכי הכי הכי עמוק. איך שמגיע החצי השני של הלילה זה כבר לא בשבילי, אז זה לא קשור לקורבן פסח. החצי השני של הלילה זה כבר עשייה למען עם ישראל, זה לא קשור ללילה הזה. אז קורבן פסח הוא מיוחס רק לזמן שאני עסוקה בעצמי. רק לזמן שאני נותנת כוח לעצמי. מי עצמי? מי אני עצמי? עם ישראל. בסדר? עוד הלכה. ואינו נאכל אלא למנויב. מנויב זה רק מי שהתמנה מראש על הקורבן, מי שאמר מראש, אני הולך להיות חלק מהקורבן הזה, רק הוא יכול להיות חלק מהחבורה. יודעות שאנחנו אוכלות בחבורות. אומר הרב, הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה תופיע בה על כל הפרטים, בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת, צריכו הזמנה מיוחדת והסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. אומר הרב, אי אפשר להיכנס לליל הסדר ככה בקטנה, יאללה, יגיע ליל הסדר, ניכנס. לא. חייבים להתכונן. למה חייבים להתכונן? כי זה שונה. מה את אומרת? שאם את לא מראש אומרת, אני הולכת להיות מנויה על השה הזה, כאילו את מכינה את עצמך מראש, את לא יכולה להיות חלק מהקורבן. לא נכנסים לקורבן פסח בלי הכנה. אין דבר כזה. למה? כי זה כל כך עמוק. שוב, זה לא דומה לשום דבר בחיים. כל השנה, כל השנה, אבוי לך אם תגידי את זה. כל השנה תשבי משולבת ידיים ותגידי, אני עם ישראל, אני עם ישראל, אני לא צריכה לעשות כלום בשביל עם ישראל, כי אני עם ישראל. אני לא צריכה להסתכל מה קורה עם עם ישראל, כי אני עם ישראל. לא, ממש לא. כל השנה את צריכה כל הזמן לחשוב מה אני עוד יכולה לעשות, איזה ברכה אני יכולה עוד להביא, איזה חולה עוד לא עזרתי לו להירפא, איזה כואב עוד לא עזרתי לו לשמוח. זה כל השנה. יש רק לילה אחד, שאם לא נכין את עצמנו אליו, לא נבין את זה. הוא עמוק, עמוק, עמוק. בלילה הזה, את, הייחודיות הזאת, איך הרב אומר את זה? עומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. זוהי פעולת המינוי שבפסח. המחזק את רושם האורה העליונה של ההסכמה הנפלאה. נפלאה זה פלא. אי אפשר באמת להסביר את זה. אני אומרת שוב, אולי גוף האדם, אולי התאים שבגוף האדם זה משל שיכול להסביר. שאין תא שהוא לא מרגיש באופן מאוד מאוד חזק וודאי שהוא הבן אדם. ואפילו שיש עוד טריליונים כאלה, זה ברור לו שזה מישהו. הוא והוא כל האישים. וההלכה האחרונה, כן, חייב, כי בליל הסדר זה השורש, זה הבסיס, אנחנו מזכירים לעצמנו מי אנחנו, למה אנחנו פועלים, למה בן אדם מוכן למסור את הנפש שלו על עם ישראל, כי הוא זה עם ישראל, למה בן אדם לא יכול לישון בשקט בלילה אם לשכן שלו יש איסורים, כי הוא עם ישראל, מה מעניין אותי מה קורה לשכן שלי, בטח שמעניין אותי, כי אנחנו כולנו תאים של הגוף הזה. ביום ההולדת שלנו אנחנו מבררים לעצמנו את זה. אנחנו מחזירים את עצמנו לשם. בסדר?
וההכנה זה כל השנה כולה?
על ההכנה תכף נדבר. שנגיע לדף השני. חילקת גם את הדף השני? תודה. תכף נדבר על ההכנה. בסדר? אבל ליל הסדר נותן כוח לכל השנה. מאיפה יש לנו כוח? לחשוב על אחרים ולהתעסק באחרים ולוותר בשביל אחרים ולתת לאחרים. כי בליל הסדר, ביום שכולנו, כולנו נולדנו בדיוק ביחד, אנחנו מזכירים לעצמנו שזה מי שאנחנו. ואם הזכרנו לעצמנו, יהיה לנו כוח. למסור את הנפש. הלכה אחרונה, אינו נאכל אלא צלי. בסדר? אי אפשר לבשל את קורבן פסח, אי אפשר לתגן את קורבן פסח, אי אפשר לאשן את קורבן פסח, רק צלי. אני לא אתאר לכם את זה יותר טוב. בלי תיאורים. טוב. אומר הרב, מתוך העומק הנפלא של רושם קדושת החטיביות היחידית של האומה, שכל פרט ופרט ממנה מתגלה רק בצורת יחידותה, אי אפשר שכוח חתם הספוג קדושה הזו יתפשט מחוץ לכלי המחזיקו, שהוא תוכן הקדושה שבבשר הפסח. אומר הרב, אם מבשלים את זה באופן אחר, חלק מהטעם של הצלי יוצא החוצה. או אל תוך המים, או אל תוך השמן, או אל תוך אני לא יודעת מה. אומר הרב, פסח זה בדיוק הפוך. פסח, אנחנו לא רוצים ששום דבר יצא. אנחנו רוצים להיות מרוכזים, 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 מרוכזים בקדושה. שהקדושה תהיה כמו תמצית, נכון? לפני שמכינים מיץ לאיזה ילד, שופכים קצת תמצית ומוסיפים מים ואז אפשר לשתות. הקדושה בפסח היא תמצית, היא ריכוזיות. אנחנו לא רוצים שטיפה של הקדושה תצא. זה הכל הכל נשאר בתוך הצלי הזה. אומר הרב, לא בכל מאכל יאכל ולא יבושל, כי אם טעמו המקודש מוכרח שיהיה עצור כולו וכנוס בתוכיותו. אנחנו בתוך, תוך, תוך, תוך אחרי הקדושה, ולא רוצים שיצא ממנה כלום, שום דבר, לא לפספס פירור מהקדושה. וזאת היא פעולת הצליה, המכנסת את כל הכוח שבבשר בתוכו, בלא התפזרות מחוצה לו. זה הכוח שקורבן פסח נותן לנו, להתרכז בתוך עצמנו, להיזכר מי אנחנו, להיות שייכות לזה, להיות חיות את זה. רק זה, רק זה, שום דבר אחר לא. כמו המצה שאין בה כלום, 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 חוץ מזה שאנחנו עם ישראל. כלום. ובזה יואר על כל יחיד, בסגולתה של קדושת המצווה, כינוס חילו המקודש, העצור בנשמתה הגדולה של האומה בכללה, בצורה מכונסה כזאת, עד כדי ההכרה של הייחודיות הגמורה של האומה כולה. איפה? בקדושת כל אחד ואחד מפרטיה, המכונס בתוכה בכל הווייתו, ואינו נאכל אל הצלי. לכן קורבן פסח חייב להיות צלי. אי אפשר שום בישול אחר. וזה מבקש ממני בלילה הזה להתרכז בקדושה, ולא להתעסק בשום דבר אחר. וכמו שאמרנו, אחר כך זה ייתן לנו כוח לכל החיים. אחר כך מכוח הקדושה שנאמין בה ונתרכז בה, אז יהיה לנו כוח באמת להסתכל על עם ישראל ולרצות להטיב לו, ולהביא לו ברכה, ולהוסיף לו כל מה שאפשר. כל מה שנדע שאני זה עם ישראל. זה ליל הסדר, זה טיפה מליל הסדר, יש עוד מיליון דברים להגיד על ליל הסדר. אבל אני רוצה שנראה גם קצת ביחס להכנה לליל הסדר. אז אוריה צילמה לנו מתוך ספר פלא יועץ, שזה ספר קדום, מה שפלא יועץ כותב על חמץ. אתם מתחילות ללמוד את זה בחברותות, בזוגות, בסדר? יש פה גם קצת סודות, גם אני לא מבינה את הסודות, תדלגו עליהם, אבל אני מרגישה שהפלא יועץ נותן לנו הדרכה מה אנחנו צריכות לעשות מהיום. ההדרכה שלו זה מי י"ד באדר, כבר היה י"ד באדר, נכון? ההדרכה שלו זה מי י"ד באדר, אבל לא נורא. מה אני צריכה לעשות מהיום כדי שאני אגיע לפסח מוכנה, בסדר? אז בבקשה עכשיו לקרוא בחברותות בזוגות את ה... אני אעצור אתכם באיזשהו שלב ונסכם את מה שהוא אומר, בסדר? האם לכולם יש זוג? בנות, לכולן יש דף שקוראים לו חמץ, פלא יועץ, יאללה. תתחילו, אני אעצור את זה. עד עשה, לאן אתם הולכות?
יש לי שאלה, ולא ידעתי כאילו אם נשאל את השיעור הזה.
כן, אבל אולי אחרי השיעור, תלמדו על זה, זה דברים נפלאים. אני פה, אני לא הולכת
לשום מקום. טוב, רק אני אשאל, כי יכול להיות שזה כאילו רלוונטי בכללי. סתם, בכללי כאילו על המושג קדוש. מה זה קדוש? מה זה קדוש?
כאילו בתחילת השיעור שלנו על הקומות של
קדושה. קודם כל, אני אסביר את זה. תראי, כן, זה ההכנה לפסח.
Thank you.
תמיד אתם עושות רעש. תלמדו בבקשה. תלמדו. בעיניי זה דברים ממש, אין לי מילים, אחד ומיד תהילה. בעצם הפלא יועץ מזכיר לנו שניסן זה תחילת השנה, ניסן זה החודש הראשון בשנה, ואי אפשר להגיע לפסח בלי להתכונן. אז בנות שאלו אותי קודם, מה זה קדושה? את אומרת שצריך להיות קדושים, שצריך להופיע קדושה. אין לי מושג מה זה קדושה, זה דבר ראשון. לבושתי ולחרפתי. אבל מה שברור, שאדם לא יכול להיות קדוש, אם הוא קודם כל לא שר מרע. ובעל פלא יועץ אומר, שמפורים ועד פסח, נכון, בפורים, נפגשנו עם הרוממות, עם יד השם, עם הפלא של עם ישראל, מפורים צריך להתחיל לחזור בתשובה. זה קצת מזכיר את חודש אלול, מה שפלא יועץ כותב על, י"ד אדר ועד י"ד בניסן. אי אפשר להגיע לפסח אם רק מנקים את הבית מהחמץ החומרי, שדרך אגב הוא אומר שזה מאוד חשוב, וכתוב פה שהנשים, אתם יודעות למה צילמתי את זה? ושתנקו יפה את המדרשה, זה הסיבה היחידה. זה מה שכתוב פה. עיקר מצווה זו היא מוטלת על הנשים לכבד הבתים יפה יפה. אוי ואווי למי שתנקה לא יפה. חמור מאוד. מה? מה? בבית זה עסק עם אמא שלך. מטר, לא הבנתי. נהיית אשכנזיה פתאום? לא הבנתי, לא הבנתי. זה בבית שלה אימא שלה תגיד לה איך לנקות, זה לא אחרי אותי. זה המשפט קשור למדרשה. אבל א', הוא אומר שזה חשוב, בסדר? יש כל מיני כאלה שאומרים ילדים הם לא קורבן פסח ואבק זה לא חמץ, אני מסכימה עם זה, אבל גם בסוף לעשות כזה מריחה ולהגיד ניקינו לפסח, זה גם, זה פשוט הזדמנות. זה הזדמנות באמת להתחדשות ולהתנקות. אני שוב, אני לא יודעת מה זה קדושה, אבל אי אפשר להגיע לקדושה בלי שמנסים להילחם ברע ולהתגבר על הרע ולחשוב איך אני יכולה לצמוח ולהתקדם, בלי לבאר את החמץ שבלב, את החמץ שבנפש, את החמץ שנדבק אל הרוח. אי אפשר רק לבאר את החמץ החומרי. והתפילות שהוא מביא פה הן תפילות כל כך מתוקות, כל כך יפות, הלוואי שנזכה לזכור להגיד אותן כשנבאר את החמץ. ובאמת, באמת, אם נשתדל שוב שהחיים לא יהיו שטחיים ולא יהיו רדודים ולא כל מה שיגידו לי אני אפגע ולא כל דבר שיהיה לא ימתכן בעיניי אז אני אלך שלושה צעדים אחורה ולא כל דבר יתפוס אותי הקנאה והשנאה והתחרות ואני לא יודעת מה והעלבויות שלנו והפגיעות שלנו, הלוואי שנצליח להתרומם מעל זה. ואם אדם באמת באמת מבאר את החמץ מתוך הלב שלו, אז הוא יכול, כן, קודם יש סור מרע, ואחר כך זה להתאר מהתומעות. בסדר? התומעות זה כל החולשות שלנו. אחרי שנתארים מהתומעות, אפשר לרצות להגיע לקדושה. בסדר? זה דרך ארוכה. אבל מה שקורבן פסח מנסה להגיד, שיש לנו יכולת להיפגש עם זה. כל אחד לפי המדרגה שלו. בסדר? גם פה הוא אומר, אני חושבת. הכל תלוי לפי מעשיו ולפי זכות נשמתו ולפי הכנתו. כמה שיותר נשתדל לא לריב, בימים שמנקים את הבית, לא להתעצבן, לא לאחים שלנו, הקטנים, הנקצים, אני יודעת שהם נקצים, ולחיות שלנו שהתחצפו ונגעו לנו בסמלה שאנחנו הכי אוהבות ולבשו בלי שביקשנו, ועל אמא שלנו שמכריחה אותנו לעבוד יותר ממה שהתכוונו, ואבא שלנו שמסתכל עלינו בפנים קפדניות שלא עשינו את הכל, ואת כל מיני אחרים. להשתחרר, להתנקות מזה, לא להיות שם. זה בכלל לא קל, זה מאוד מאוד קשה. לבאר את החמץ שבלב, זה יותר קשה מלבאר את החמץ שבבית. אבל זה העבודה. פלא יועץ אומר, בלי לבאר את החמץ הפנימי, זה חסר משמעות. הוא מתחיל בחמץ החיצוני, והוא אומר כמה צריך לנקות מהחמץ החיצוני. אבל הוא אומר, בלי שניקינו את החמץ שבלב, התמונה לא שלמה. שאלה. אמרתי לכם שיש פה גם סודות, נועה, באמת. מה שאני לא מבינה, אני לא מבינה. אבל לא יכולתי לוותר על זה. יש פה עוד סודות שאני לא מבינה אותם, נכון? הוא מביא בשם גורי הארי ובשם כל מיני... קיצר, יש פה גם סודות. אתם לא צריכות להחמיר. אתם צריכות להחמיר בלהיות יותר טובות, להחמיר בלהיות יותר מתוקות, להחמיר בלהיות יותר סובלניות, להחמיר בלתת יותר מקום. וזה בואו נחמיר בזה. הלוואי שנחמיר בזה. אני אומרת את זה בעיקר לעצמי. כן.
אם אני מדייקת, אמרתי, אני קמתי את המשפט הזה השבוע.
איזה משפט?
שהמחמיר על עצמו גרומות יפות מופתחו שלא יפתח כל השנה. והוא אמר ש...
לא, בוא נשמע.
באמת נראה לי אחד היחיד ש... כאילו, גם מפליגים מאוד רחוק, כאילו, ממיוון החומרות והלכות שיש, כאילו, נראה לי פשוט הכוונה שיש הרבה פוטנציאל איפה להחמיר, וכאילו, שזה גדול במוח, כאילו, נראה לי הכל טוב.
לא, זה ברור, תקשיבו איך בכל בית אבא שומרים את הדברים שהיו דורות, 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 ויש כאלה שלא אוכלים, למשל, בסדר? מצה שרויה. לא באמת חמץ, אבל ככה שמרו בבית של אבא ובבית של אבא ובבית של אבא. זהו, עם ישראל מקבל את זה. ואצל הספרדים אוכלים קטניות, אצל האשכנזים לא אוכלים קטניות. כאילו כל אחד משתדל. יש משהו מיוחד בפסח, באמת שזה שונה מכל שמה. תודה רבה. טוב שנזכה לבאר את החמץ בעזרת השם.